שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף נ"ו במסכת שבת. נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם ונסיים בסוף עמוד ב' בסוף פרק במה בהמה. השיעור היום יהיה 16 דקות. אתמול התחלנו לעבור לרשימה של חטאים שעליהם אמר רבי שמואל בר נחמני שכל האומר שזה חטא אינו אלא טועה. אתמול ראינו את זה לגבי ראובן ובני אלי, היום נראה את זה לגבי בני שמואל, דוד המלך, שלמה המלך ויושיהו המלך, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לארבעה חלקים. אז החלק הראשון לגבי בני שמואל, כתוב בשמואל א' פרק ח', ויהי כאשר זקן שמואל וישם את בניו שופטים לישראל, ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט. ועל זה נראה שני שלבים. שלב ראשון, אומר רבי שמואל בר נחמני, כל האומר שבני שמואל חטאו, אינו אלא טועה. מה המקור שלו? כי כתוב, ולא הלכו בניו בדרכיו. כלומר, נכון, הם לא היו צדיקים כמו אבא שמואל, אבל זה עדיין לא אומר שהם חטאו. זה המקור, אבל מיד שואלת הגמרא, הרי כתוב מיד אחרי זה, ויתו אחרי הבצע וכו'. אומר רבי שמואל בר נחמני, זה לא שהם באמת נטו אחרי הבצע ויתו משפט, אלא שהם פשוט אהבו כסף קצת יותר מדי, ומסעו דברים אחרים שזה נחשב כאילו שהם נטו אחרי הבצע ויתו משפט. מה הם עשו? בניגוד לאבא שלהם שמואל, שהיה מסתובב בכל הארץ ודן את כל ישראל, כל אחד בעיר שלו, הם הקימו מוסד של ביתין בעיר שלהם, וזה א', גרם לזה שהם צריכים לשלם מזכורות לכל מיני עובדים, שיביאו את הנידונים, שיכתבו דברים, וב', זה גם נתן להם זמן לעסוק בעסקים שלהם, כי הם לא צריכים להסתובב בכל הארץ, ועל זה התנך מבקר אותם, שאהבת הכסף שלהם גרמה להם לא לעשות כמו אביהם, ולהפוך את בתי הדין לפחות נגישים וליותר יקרים. זה שלב ראשון. שלב שני, די דומה, זה ברייתה עם ארבעה תנאים, שהם כולם מסכימים שהם לא ממש כפשוטו לקחו שוחד ויתו משפט, אלא שהם פשוט אהבו כסף קצת יותר מדי, ויש מחלוקת בין רבי יהודה לבין שאר התנאים עד כמה זה באמת קשור להטיית משפט. לפי רבי יהודה, אמנם הם לא ממש לקחו שוחד במשפט כפשוטו, אבל הם עשו משהו די קרוב לזה, וזה שהיה להם הרבה נכסים. ואם הם נותנים את זה לאנשים בשביל לסחור בנכסים ולתת להם אחוזים, ואם במקרה יום אחד אחד מאותם סוחרים היה מגיע לפניהם למשפט, מן הסתם הם היו מוטים את המשפט לטובתו, גם כי הם אוהבים אותם, הם מרוויחים מהם, וגם אולי אפילו בעקיפין הם הרוויחו מהעסקאות שהגיעו לבית המשפט. בכל אופן, זה סוג של שוחד, זה דעת רבי יהודה. שאר התנאים מקלים קצת יותר, ואומרים שהביקורת כאן לא קשורה בכלל לבית המשפט, אלא למתנות כהונה ולוויה, בני שמואל הרי היו לוויים, ונאמר את זה מהמקל למחמיר. רבי מאיר אומר שהחטא שלהם היה שהם לא חיכו בסבלנות שמישהו יבוא לתת להם מעשר ראשון, אלא הם באו לבקש, וכמובן כולם נתנו להם כי הם השופטים ולא נעים לא לתת להם, וזה בא על חשבון לוויים אחרים שקיבלו פחות. זה רבי מאיר. רבי עקיבא אומר שהם לא רק ביקשו, אלא לקחו בכוח, ואפילו לקחו יותר ממעשר, ורבי יוסי מחמיר יותר, ואומר שהם לקחו אפילו מתנות כהונה, כלומר זרוע לחיים וקיבה. עד כאן לגבי חטא בני שמואל, כולם מסכימים עקרונית שהם לא לקחו שוחד כפשוטו, אבל הם כן אהבו כסף קצת יותר מדי, וזה גרם לביקורת עליהם, ואנחנו עוברים לחלק השני, דוד המלך. לגבי דוד המלך, נדבר על שלושה חטאים לכאורה. אחד זה חטא בת שבע, שהוא בא עליה כשהייתה נשואה על אוריה החיתי. דבר שני, בשביל לחסות על מה שהוא עשה, הוא שולח את אוריה החיתי לקרב קשה במלחמה בכוונה בשביל שימות, ואז הוא באמת מתחתן עם בת שבע. ודבר שלישי, זה שהוא קיבל לשון הרע, נפרט על זה אחרי זה, זה באופן כללי, ועכשיו נחלק את הדיון לשלושה סעיפים. סעיף ראשון, אומר רבי שמואל בר נחמני, כל האומר שדוד חטא בחטא בת שבע, אינו אלא טועה. מה המקור? כי כתוב, והי דוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו, ולא יכול להיות שאדם שמתואר ככה יחטא באשת איש. עכשיו מיד מקשה הגמרא, הרי נתן הנביא אומר לו בפירוש, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניי את אוריה החיתי הכית בחרב ואת אשתו לקחת לך לאישה? זה די ברור שהוא חטא. מסביר רבי שמואל בר נחמני, הוא מצידו רצה לחטוא, אבל יצא ככה שלמפרע זה בעצם לא היה חטא. למה? כי המנהג להם היה שכשיוצאים למלחמה הם היו כותבים גט על תנאי לאישה שאם הוא לא יחזור מהמלחמה היא מגורשת למפרע, וכך כיוון שבסופו של דבר הוא יחית היא מת, למפרע הייתה מגורשת ממנו כבר בתחילת המלחמה, וכך שכשדוד בא עליה היא הייתה פנויה. ורב יוסף מביא מקור למנהג הזה הרבה שנים לפני זה, מזה שאבא של דוד שולח את דוד לבקר את האחים שלו במלחמה, אז כתוב שהוא אומר לו ואת ערובתם תיקח. ומסביר רב יוסף, הכוונה היא שהם יכתבו גט לנשים שלהם ודוד הקטן ייקח את זה הביתה. עד כאן השלב הראשון. ראינו את רבי שמואל בר נחמני שהוא אומר שהוא לא חטא באשת איש. סעיף שני זה רב בשם רבי, שגם הוא מסכים שהוא לא חטא באשת איש, והוא מוסיף שהוא גם לא חטא בהריגת אוריה, ולגבי הביקורת של נתן הנביא שקראנו בפסוק, הוא דווקא מפרש את הפסוק הזה בדיוק הפוך, שזה מראה שהוא לא חטא. איך? אז לגבי אשת איש, כשכתוב בפסוק ואת אשתו לקחת לך לאישה, הוא מסביר שמכאן דווקא שזה היה בסדר, כי עצם זה שכתוב שהוא לקח אותה לאישה, משמע שהוא יכול היה לקחת אותה, כלומר שהיא בעצם הייתה פנויה ולא אשת איש. ולגבי אוריה החיתי, כשכתוב בפסוק ואותו הרגת בחרב בני עמון, מכאן דווקא הוא לומד שהוא לא נענש על זה. למה? כי הכוונה היא שכמו שכשבני עמון סתם הורגים איזה מישהו, זה כמובן לא קשור לדוד והוא לא אחראי על זה, אותו דבר הוא גם לא אחראי על זה שמרגו את אוריה החיתי. אז למה בכל זאת כתוב את אוריה החיתי הקיט בחרב? אומר רבי, כאן יש איזושהי ביקורת קטנה, לא על עצם זה שהוא הרג אותו, כי באמת הוא היה צריך להרוג אותו, כי הוא היה נחשב מורד במלכות, אלא כל הביקורת זה שהוא עשה את זה לבד ולא עשה את זה בפני בית דין. זה לגבי הפסוק. ולמה באמת הוא היה נחשב מורד במלכות? כי בהתחלה, אחרי שדוד חטא עם בת שבע והיא נכנסה להיריון, כנראה שדוד לא רצה להרוג את אוריה, אלא רצה שהוא יחשוב שההיריון הוא ממנו, ולכן הוא הזמין אותו מהמלחמה, אמר לו ללכת הביתה, בתקווה שהוא יהיה עם אשתו, וכך יחשבו שההיריון ממנו. אבל אוריה אומר, אני לא מסוגל ללכת הביתה להיות עם אשתי, כשכל עם ישראל נמצא במלחמה, והוא מסרב ללכת לאשתו, וזה היה מרידה במלכות, לא אומרים לא למלך, כך לפי התוספות, ועל זה הוא היה חייב מיתה, וכל הביקורת זה שהוא לא עשה את זה בפני בית דין. עד כאן הסעיף השני, אמרנו רב בשם רבי. סעיף שלישי זה דעת רב עצמו, והבאי הקשישה אומר שיש קושייה בין שני דברים שרב אמר. מצד אחד רב מביא פסוק במלאכים א' ת' ו', ששם כתוב שדווקא דוד כן חטא בהריגת אוריה, ושזה החטא היחיד שלו, אבל מצד שני יש מימרה אחרת של רב, ששם אומר רב שדוד חטא בעוד חטא, וזה קבלת לשון הרע, ובאמת הגמרה נשארת בקשיה מה דעת רב, האם הוא חטא בחטא נוסף או לא, ועכשיו בואו נפרט מה זה אותו סיפור של הלשון הרע, ונחלק אותו לארבעה שלבים. שלב ראשון, כשדוד המלך עולה לגדולה, הוא מחפש צאצאים של שאול בשביל לגמול להם טובה, ואז מגיע אליו מישהו בשם ציווה ואומר שאני עבד של מפיבושת, שהוא הבן של יונתן, הבן של שאול. אז דוד שמח, והוא מזמין את מפיבושת לגור לידו ולאכול אצלו, והוא נותן לו את כל הסודות של בית שאול, ולפי רשי, הגמרא כאן שמה לב לנקודה מעניינת, וזה שכשציווה מספר על מפיבושת, הוא אומר שהוא נמצא אצל מחיר בן עמיאל בלא דבר, לעומת זאת כשהוא מגיע, הוא מגיע ממחיר בן עמיאל מלא דבר. עכשיו, פשט, לכאורה כי פשוט הוא הגיע משם, אבל הגמרא דורשת שזה כאילו כתוב כאן לא עם ו' אלא עם א', כלומר שמה שבעצם ציווה אמר זה שהוא בלא דבר, כלומר אין לו שום דבר, כלומר אין לו חוכמה ותורה, וזה היה בעצם הלשון הרע של ציווה על מפיבושת. ולעומת זאת, כשמפיבושת באמת הגיע, אז דוד רואה שהוא דווקא היה מלא דבר, כלומר מלא דבר, כלומר הוא כן היה תלמיד חכם, אז מכאן הוא ראה שאי אפשר כל כך לסמוך על ציווה. זה היה השלב הראשון של הסיפור. מפיבושת מגיע לדוד, ציווה אמר עליו איזשהו לשון הרע, אבל זה מתברר כלא נכון, ואנחנו עוברים לשלב השני. עוברים הרבה שנים, ואבשלום מורד באבא שלו, בדוד, ודוד בורח מירושלים עם קבוצה גדולה של אנשים שעדיין נאמנים לו, ובדרך הם פוגשים את ציווה. אז דוד שואל, איפה מפיבושת? הייתי בטוח שהוא יבוא איתי. וציווה אומר לו, מפיבושת לא נאמן לך. כשאתה בורח מירושלים, מפיבושת הגיע לירושלים, כי הוא חשב שאולי עכשיו שדוד הלך, יחזירו לבית שאול את המלוכה, ומפיבושת עצמו יהיה המלך. זו הפעם השנייה שציווה אומר לדוד לשון הרע על מפיבושת, ולפי רב, דוד המלך קיבל את הלשון הרע. כלומר, הוא האמין לציווה, והוא הבטיח לו את כל הסודות שהוא נתן למפיבושת. לפי שמואל לעומת זאת, הוא עוד לא קיבל את הלשון הרע בשלב הזה, אלו עדיין היה מסופק, האם להאמין או לא. כנראה שבינתיים הסודות היו בהמתנה, ורק בשלב השלישי הוא באמת קיבל בגלל משהו שקרה שם. מה קרה שם? אז השלב השלישי זה שהמרד של אבשלום נכשל, ואבשלום נהרג, ודוד חוזר לירושלים, וכשהוא חוזר, הוא פוגש שוב את מפיבושת, והוא פוגש אותו כשמפיבושת נראה מוזנח, כי הוא לא עשה את השפם שלו ולא חיבש את בגדיו, מאז שדוד עזב את ירושלים. עכשיו, למה הוא לא עשה את זה? אומר שמואל שדוד חשב שזה סוג של אבלות על זה שדוד ניצח וחזר, וזה רק חיזק את הלשון הרע שציווה אמר לדוד שמפיבושת לא נאמן לך, והוא עצמו רוצה להיות המלך. אבל האמת היא שזה לא נכון, והוא היה באבלות לא כי דוד חזר, אלא להפך, כי דוד הלך, הוא היה ככה באבלות מאז שדוד עזב את ירושלים. ובכל אופן, דוד באמת מתעמת איתו, ואומר, למה לא באת איתי כשברחתי מירושלים? ואומר לו מפיבושת, זה לא אשמתי, זה אשמת ציווה. אני הרי אין לי רגליים, אז אמרתי לציווה להכין לי את החמור בשביל שאני אוכל לבוא איתך עם דוד, וציווה פשוט נטש אותי והלך בלעדיי. זה מפיבושת, ודוד כנראה לא יודע למי להאמין, האם להאמין ללשון הרע של ציווה או להאמין למפיבושת, ולכן אנחנו מגיעים לשלב הרביעי של הסיפור. הוא אומר, טוב, אני חלק את הסודות בין שניכם, בין ציווה למפיבושת. ולחלוקה הזאת הגמרא מביאה שתי תגובות, תגובה של מפיבושת ותגובה של כביכול הקדוש ברוך הוא. התגובה של מפיבושת זה שהוא אומר, גם את הכל ייקח, אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום, ובפשט הכוונה היא, מה אכפת לי משדה? אני כל כך שמח שבאת, לא אכפת לי שיקח הכל. אבל הגמרא קצת הופכת את זה, ואומרת שמפיבושת אומר לדוד, אני יושב פה ימים שלמים מלא בדאגה לראות שאתה כבר חוזר בריא ושלם, וזה מה שאתה עושה לי, לוקח ממני חצי שדה? חבל שחזרת, ובעצם יש לו תרומת על הקדוש ברוך הוא שהחזיר את דוד בשלום, ובסוגריים הגמרא אומרת שלכן מפיבושת נקרא בדברי הימים מריב בעל, שהוא עושה כביכול מריבה עם הקדוש ברוך הוא על זה שהוא החזיר את דוד, ואז יצאה בת קול ואמרה לו שהוא נצה בר נצה, כלומר גם הוא רב עם הקדוש ברוך הוא, וגם סבא שלו שאול רב עם הקדוש ברוך הוא. מתי? וזה ממש בסוגריים, כשהשום אומר לשאול ילחם עם המלאק, אז כתוב וירב בנחל, ודורש את הגמרא ששאול אמר לקדוש ברוך הוא, הרי מאדם אחד שמת, התורה עושה עניין שלם של הגלה הרופה. אז איך כל כך בקלות אתה רוצה להשמיד עם שלם של המלאקי, של נשים וילדים שלא עשו כלום? זה המריבה של שאול עם הקדוש ברוך הוא, וכאמור גם מפיבושת הנכד שלו רב עם הקדוש ברוך הוא על זה שהוא החזיר את דוד. עד כאן התגובה הראשונה לחלוקה של דוד את השדה. התגובה השנייה, אומר רב יהודה בשם רב, זה שכיוון שהוא חילק את השדה, ובעצם בזה הוא קצת קיבל את הלשון הרע של ציווה על מפיבושת, אז יצאה בת קול שבגלל זה רחבעם וירבעם גם הם יחלקו את הממלכה, שזה בעצם מה שהוביל לזה שישראל עבדו עבודה זרה, וזה בעצם הוביל לגלות, כך שבעצם כל הגלות נגרמה מחלוקת השדה בין מפיבושת לציווה. ועד כאן לגבי דוד המלך, שוב בקצרה, רבי שמואל בר נחמני אמר שהוא לא חטא באשת איש, רב בשם רבי יוסיף שגם לא באשת איש וגם לא בהריגת אוריה, אחרי זה רב עצמו אמר שהריגת אוריה דווקא כן הייתה חטא, ובעוד מאמרו אמר שיש לו עוד חטא של קבלת לשון הרע, וזה שהוא קיבל את הלשון הרע של ציווה על מפיבושת שבעקיפין בסוף זה גרם לגלות. ואנחנו עוברים לחלק השלישי של השיעור בשליש העליון של עמוד ב' לגבי שלמה המלך, וגם כאן אומר רבי שמואל בר נחמני, כל האומר ששלמה חטא אינו אלא טועה. מה כתוב בשלמה? אני קורא ממלכים א' פרק י' א', והיא לעת זקנת שלמה, נשב היטו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם השם אלוקיו כלבב דוד אביו. וילך שלמה אחרי השטרות, אלוהי צידונים, ואחרי מלקום שיקוץ אמונים, ויעש שלמה הרע בעיני השם, ולא מילא אחרי השם כדוד אביו. אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב בהר אשר על פני ירושלים, ולמולך שיקוץ בני אמון, וכו' וכו'. נשמע מאוד קשה, אבל כאמור, אומר רבי שמואל בר נחמני, הוא לא באמת חטא בפועל בעבודה זרה. מאיפה הוא לומד את זה? מזה שבתחילת הפסוק כתוב שהוא לא היה שלם כמו דוד, אז צדיק כמו דוד הוא לא היה, אבל לחטוא בפועל בעבודה זרה זה לא. עכשיו איך תסביר בכל זאת כל הפסוקים שקראנו שאומרים שהוא חטא בפועל? אומרת הגמרא כך, לגבי הפסוק נשב היטו את לבבו, הם רק ניסו להטות אותו, אבל בפועל הם לא הצליחו. דבר שני, לגבי זה שכתוב, אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב, אומרת הגמרא, הוא רצה לבנות ולכן זה כתוב כאילו שהוא בנה, אבל בפועל הוא לא בנה. ואיך אנחנו יודעים את זה? הגמרא הביאה שני מקורות. אחד זה מזה שזה כתוב בלשון עתיד, אז יבנה ולא בלשון עבר, אבל את זה הגמרא דוחה, כי גם ביושע כשהוא בונה מזבח, כתוב אז יבנה יושע בלשון עתיד, והרי שם ברור שהוא כן בנה בפועל. אלא מקור שני זה מברייתא קצת ארוכה, ששם רבי יוסי מוכיח את זה מהפסוק שהוא לא בנה. איך הוא מוכיח? כי כתוב שיושיהו השמיד את הבמות ששלמה בנה. עכשיו שואל רבי יוסי, איך יכול להיות שהבמות של שלמה שרדו עד יושיהו? הרי עוד לפני יושיהו היו עשה ואחרי זה יושפט, שגם כן השמידו את כל הבמות, אז לא יכול להיות שהם לא השמידו, אלא ברור שהם באמת כן השמידו. ובכל זאת הפסוק אומר שיושיהו השמיד כי הוא השמיד הרבה במות אחרות, אז הפסוק תולה בו גם את הזכות הזאת של השמדת הבמות של שלמה. עכשיו אם אילו אומר רבי יוסי, אם כשכתוב שיושיהו השמיד אותם הכוונה היא לא באמת ליושיהו, אז באותה מידה אפשר לומר שכשכתוב ש שלמה בנה אותם, זה לא באמת שלמה, אלא רק מהתקופה שלו. אז זו ראיה שזה לא שלמה בנה, וזה לגבי אז יבנה שלמה. הדבר השלישי זה שכתוב בפסוק, ויעש שלמה הרע בעיני השם, אז איך אתה אומר שהוא לא חטא? אומרת הגמרא, הוא עצמו לא חטא, אבל היה צריך למחות בנשים שלו שהם עבדו עבודה זרה, והוא לא מחה בהם. ואגב זה אומר רב יהודה בשם שמואל, שכששלמה נשא את בת פרו, יכניס הכל מני זמר, והסביר לו מה עושים לכל עבודה זרה, והוא לא מחה בה. ואגב זה מסופר שכשהוא נשא אותה, הגיע גבריאל ונעץ יתד בים, ואז זה שחף אליו אדמה ובוץ, וזה יצר את האי של רומי. ואגב זה מסופר שהצריף הראשון שנבנה ברומי נבנה כשירובעם בנה את שני הגלים בבית אל ובדן. עד כאן לגבי שלמה, אמרנו שהוא לא חטא, והסברנו את הפסוקים שאומרים שלכאורה הוא כן. ועכשיו בשורה השמינית לפני סוף עמוד ב' אנחנו עוברים לחלק הרביעי והאחרון של השיעור, וזה לגבי יושיהו. גם כאן אומר רבי שמואל בר נחמני, כל האומר יושיהו חטא אינו אלא טועה. מה הסיפור שם? אז האמת היא שכאן, בניגוד לכל המקרים הקודמים, הגמרא לא מביאה פסוקים שבהם כתוב שהוא חטא, אלא אדרבה, דווקא פסוקים שבהם הוא היה צדיק. כתוב ויעש הישר בעיני השם, וילך בכל דרך דוד אביו, ולא שר ימין ושמאל. אז למה בעצם שנחשוב שהוא חטא? כי פסוק אחרי זה כתוב וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. ולכאורה, אם כתוב שהוא שב אל השם, הכוונה היא שלפני זה הוא חטא. כך לכאורה, לכן בא רבי שמואל בר נחמני להדגיש שלא, הוא לא חטא. אז למה בכל זאת כתוב שהוא שב? מסביר רבי שמואל, זה היה על משהו צדדי, וזה שהוא נהיה מלך כשהוא היה בן 8, וכבר אז הוא התחיל לדון, וכשהוא נהיה בן 18, הוא תפס את עצמו ואמר, רגע, אסור לדון לפני גיל 18, וממילא כל הדינים שדנתי לפני שנהייתי 18, הם לא תקפים, והוא לקח מהכסף הפרטי שלו, כמו שכתוב בכל מאודו, והוא נתן כסף לכל מי שהוא דן אותו לחובה באיזשהו דיון ממוני. זה רבי שמואל בר נחמני. אבל רב חולק על זה, ואומר שהוא באמת כן חטא, ושבדיוק בזה התנך משבח אותו, שלא היה גדול בבעלי התשובה יותר מיושיהו. זה לגבי יושיהו. ובסוגריים רב מוסיף שגם בדור שלו, כלומר של רב, היה עוד אחד שהוא גדול בתשובה כמו ישיהו, וזה לפי גרסה אחת אבא, האבא של רב ירמיה בר אבא, לפי גרסה שנייה זה הדוד של רב ירמיה בר אבא, זה מה שאמר רב. רב יוסף אומר שגם בדורו יש בעל תשובה גדול, וזה עוקבן בר נחמיה שהיה ריש גלותה, והוא מספר על עצמו שפעם אחת הוא נרדם בשיעור, ובחלום שלו הוא ראה איך שמלאך מגיע ומקבל את התשובה של אותו ריש גלותה. ועד כאן לגבי הסוגריים אחרי ישיהו, ובזה סיים ברוך השם את הפרק, הדרן הלך במה בהמה. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. ראינו היום עוד 4 מימרות של רבי שמואל בר נחמני, שכל האומר שפלוני חטא אינו אלא טועה. ראינו את זה לגבי בני שמואל, דוד, שלמה ויושיהו. לגבי בני שמואל הוא אומר שהם רק לא הלכו בדרכיו של שמואל, אבל הם לא באמת לקחו שוחד ואיתו משפט, אלא מה הם כן עשו? הם כן קצת אהבו יותר מדי כסף, ולכן לפי רבי שמואל הם בנו ביתין עם מוסדות ועם מזכורות. לפי תנאים אחרים רבי יהודה אומר שהם היו עושים עסקים עם הנידונים, וממילא זה יכול ליצור מצב שדומה לשוחד. לפי שאר התנאים הם חטאו במתנות כהונה ולוויה, כלומר או שהם ביקשו את המעשר, או שהם לקחו יותר מהמעשר, או שהם אפילו לקחו מתנות כהונה למרות שהם רק לוויים. זה היה בני שמואל. לגבי דוד דיברנו על 3 חטאים, וזה בת שבע, הריגת אוריה ולשון הרע, וחילקנו את זה ל3 סעיפים. סעיף ראשון זה רבי שמואל בר נחמני, שהוא אומר שהוא לא חטא באשת איש, כי אוריה, כמו כל החיילים, נתן גט על תנאי שאם הוא לא ישוב היא מגורשת למפרע. רבי יוסף מוכיח את זה מ"ואת ארובתם תיקח". סעיף שני, רב אומר בשם רבי שהוא גם לא חטא בהריגת אוריה, כי הוא היה מורד במלכות, ולכן כתוב אותו הרגת בחרב בני אמון. כמו שאתה לא חייב על מי שבני אמון הורגים, אתה גם לא חייב על אוריה. הדבר היחיד זה שהיית צריך לעשות את זה בביתין, וגם הוא מוכיח שהוא לא חייב על אשת איש, כי כתוב את אשתו לקחת לך לאישה, זה אומר שליקוחין יש לך מה, כלומר שהיא הייתה מגורשת. סעיף שלישי זה רב עצמו, לא בשם רבי, שאנחנו רואים שיש קושייה בדבריו, כי מצד אחד הוא אומר שדווקא דוד כן חטא בהריגת אוריה, והוא מביא פסוק שזה היה החטא היחיד שלו, אבל מצד שני אומר רב שהיה לו עוד חטא, וזה בלשון הרע. וכאן נכנסו לסיפור עם ציווה ומפיבושת, שבשלב הראשון ציווה אמר לשון הרע למפיבושת שהוא לא תלמיד חכם, ודוד גילה שהוא כן. בשלב השני מפיבושת לא הולך עם דוד כשהוא בורח מאבשלום, וציווה אומר עליו לשון הרע שהוא בעצם רוצה להיות המלך בעצמו. ובשלב השלישי כשדוד חוזר והוא פוגש את מפיבושת, הוא שואל אותו למה לא באת, ושמואל אומר שהוא ראה שמפיבושת מוזנח, הוא לקח את זה כסוג של חיזוק ללשון הרע, שאולי הוא באבלות על זה שדוד חזר, והוא שואל אותו למה באמת לא באת, ומפיבושת מסביר שציווה ברח לו והוא לא יכול לבוא לבד כי הוא פיסח. ובשלב הרביעי דוד מתלבט מי צודק, ולכן הוא לוקח את הסודות שהוא נתן בהתחלה למפיבושת ואחרי זה העביר לציווה ומחלק בין שניהם. ומפיבושת מתרעם על זה כלפי הקדוש ברוך הוא, אני ציפיתי שהוא יחזור וכך הוא עושה לי, וכיוון שהוא כביכול רב עם השם הוא נקרא מריב בעל, כמו שגם שאול רב כביכול עם השם. ורב יהודה בשם רב אומר שכיוון שדוד קיבל את הלשון הרע וחילק ביניהם, יצתה בת קול שרחבם וירובם יחלקו את הממלכה. זה היה לגבי דוד. לגבי שלמה יש המון פסוקים שכתוב שהוא נטע אחרי נשיו ועשה הרע בעיני השם ובנה במות, וסברנו כל אחד מהפסוקים שהוא לא באמת חטא בפועל. לגבי שנשיו היטו את לבבו הם רק ניסו אבל לא הצליחו. לגבי שהוא בנה במה, הכוונה היא שהוא ביקש לבנות ולא בנה, והבאנו שתי ראיות לזה, את הראשונה דחינו. לגבי ויעש שלמה הרע, זה בגלל שהוא היה צריך למחות בנשיו ולא מחה, זה לגבי שלמה. לגבי יושיהו, כאן לא כתוב שהוא עשה משהו רע, אדרבה כתוב שהוא היה צדיק, ושהוא שב בתשובה, ורב באמת מבין שכנראה שלפני זה הוא חטא והיה לו על מה לשוב. לעומת זאת רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן אומר לא, הוא לא באמת חטא, וזה שכתוב שהוא שב בתשובה, זה פשוט שהוא החזיר את הכספים שהוא דן לפני גיל 18, הדרן הלך במה בהמה, כל טוב.